אפשר לרמז גם לזה, שכמו יום הכיפורים התענית והתשובה ביום זה, לא אם רוצה אותם האדם לעשותם עושה, רק בין אם רוצה בין לא מקיימם מפני גזירת הקדוש ברוך הוא. כך גם שמחת פורים. תחשבו על דברים שנאמרים בתף שין בגטו ורשה, 1940. כך גם שמחת פורים, פורים ככיפורים. לא רק אם האדם מעצמו בשמחה או על כל פנים במצב שיכול לשמח את עצמו צריך הוא לשמח. רק גם אם הוא בשפלות ובשבירת הלב, המוח וכל רוחו נרמס, חוק הוא שצריך על כל פנים איזה ניצוץ של שמחה להכניס אליו. הוא גומר, זאת החובה שלנו כלפי שמיים, אבל יש גם חובה שלך הקדוש ברוך הוא כלפי. וכן גם מלמעלה למטה. כמו שיום הכיפורים עיצומו של יום מכפר, ואפילו אם לא השלים כל תשובתו, אומר רבי שמחפר לו, הוא לא הצליח לעשות את הכל, אבל עיצומו של יום מחפר. כך גם בפורים, אף שלא היה האיש הישראלי בשמחה כפי שצריך להיות, וממילא כל עבודתו שבפורים לא הייתה בשלימות, מכל מקום הישועה והשמחה שהפורים פועל על ישראל, גם אתה פועל ועושה. זה דברים שכוחם גדול לפני עצמם, וכוחם גדול בעיתוי שהם נאמרים בו, ואני חושב ש בשעות האלה של אחרי ה הסון הגדול הזה בצפון, הדברים מתחברים אלינו יותר. אני מבקש להגיע למושג הזה של פורים ככיפורים, שמקורו כפי שאנחנו ראינו עכשיו בראש הדברים בתיקוני זוהר. אני מבקש להיכנס למושג הזה מהקשר נוסף, מהקשר אחר, כדי להיכנס לרעיון של פורים ככיפורים. אני מבקש להיכנס קודם כל בסוגיה הלכתית פשוטה במקרא מגילה, קצת ונהפוך הוא להתחיל קצת בעניינים שבהלכה ממש, בסוגיית מקרא מגילה וחובת מקרא מגילה, ומי מוציא את מי במקרא מגילה, ומתוך זה אני מקווה להגיע בסופם של הדברים למה שפתחנו בו, לחיבור הזה של פורים ליום הכיפורים. במקום שתיים מופיעים הדברים בשולחן ערוך כפי שהם להלכה לגבי חובת קריאת המגילה. סימן תפריש פייטט, שלפני כולם קודפים? סימן תפריש פייטט, הכל חייבים בקריאתה. אנשים ונשים, וגירים ועבדים משוחררים, ומחנכים את הקטנים לקרותה. הכל חייבים בקריאת המגילה, למרות שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה. אנחנו נאמר את הדברים מהיר, הדברים פשוטים, ובמצוות עשה שהזמן גרמה, כמו שאנחנו יודעים, אנשים חייבים ונשים פטורות. לא ניכנס הפעם, פעם נסקנו בזה בהסבר עד כמה שניתן לנסות להבין המושג הזה של מצוות עשה שהזמן גרמה של נשים פטורות, אבל במקרא מגילה נשים חייבות, וצריכים לחנך את הקטנים גם כן לקרוא. אגב, לחנך את הקטנים לקרוא מובא מיד בהמשך בסעיף ב', אני מדלג ברשותכם רגע על סעיף ב', שהוא יהיה עיקר הדיון שלנו. מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה. אתם שמים לב להדגשה, כשם שמנהג טוב להביא את הילדים הקטנים, מדגיש המחבר השולחן ערוך, אין בזה שום חילוק, כיוון שאנשים ונשים חייבים במקרא מגילה, הרי מצוות החינוך חלה אותו דבר על הילדים ועל הילדות. לכן מנהג טוב, המושג מנהג טוב, הכוונה היא מנהג טוב להביא אותם לבית הכנסת. צריכים לחנך אותם למקרא מגילה, זה לא מנהג טוב, זו מצוות חינוך. אבל למה לא בבית? למה להביא אותם לבית הכנסת? זה מנהג טוב משום פרסום הנס. אבל במנהג הטוב הזה אין שום חלוקה בין ילדים לילדות, כמו שבחובת מקרא מגילה אין שום חלוקה בין אנשים לבין נשים. הסיבה שנשים חייבות במקרא מגילה, למרות שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה, מובאת במשנה ברורה מיד על דברי השולחן ערוך. כמובן שאלה לא דברים של המשנה ברורה, אלה כבר דברי הגמרא והמשנה עצמם. מקור שלוש, ונשים, ואף והקריאה היא דבר שהזמן גרמה, ואז בעצם היו צריכים להיות נשים פטורות, מכל מקום חייבות שאף הן היו באותו הנס. המשנה ברורה מסביר את המושג אף הן היו באותו הנס בדרך מאוד מאוד פשוטה. ומתחילה הייתה הגזירה גם עליהם, כי דכתיב בקרא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אבל רש"י והרשב"ם לא כך מסבירים את המושג אף הן היו באותו הנס. הם מסבירים את המושג אף הן היו באותו הנס כמו שאנחנו רואים במקור ארבע בצורה הבאה. המושג אף הן היו באותו הנס מופיע לגבי כמה עניינים. האחד שלגביו הוא מופיע, וזה המקור שאנחנו מביאים, הוא מופיע אותו דבר במסכת מגילה לגבי אסתר. אבל המקור הראשון שאנחנו עוסקים בו עכשיו שהוא מופיע, זה לגבי פסח. שנשים חייבות בארבע כוסות מפני שאף הן היו באותו הנס. אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בארבעה כוסות הללו שאף הן היו באותו הנס, אומר שם מיד במקום ראשי במסכת פסחים, שאף הן היו באותו הנס כי דאמרינן, בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו. שימו לב מה שרשי אומר. רשי לא אומר שאף הן היו באותו הנס, כמו שאני הייתי מבין בעברית, שגם הן היו. כמו שהבנתי בדברי המשנה ברורה. שהגזירה נגזירה גם עליהן, כך הוא הסביר לגבי פורים. אלא מה פירוש היו באותו הנס לפי רש"י? שהן היו עיקר הנס, שהנס נעשה על ידן. איך הוא נעשה על ידן? אז רש"י מפנה לגמרא במסכת סוטה. לא חשוב. למרים, ליוכבת, למיילדות, למעשים שלמים. אבל המושג היו באותו הנס, פירושו שהן עיקר הנס. והדבר הזה מוסבר עוד יותר, ועוד מעט תראה את הביטוי הזה בדברי רש"י. וכן גבי מקרא מגילה, נמי אמרינן הכי. שמה? שנשים חייבות במקרא מגילה, למרות שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה. למה? שאף הן היו באותו הנס. מה זה אף הן היו באותו הנס? רש"י, אני קורא את השורה האחרונה. ומשום דעל ידי אסתר נגאלו. אז היו באותו הנס זה לא פסיבי. כי אחרת זה לא מובן. הן גם היו באותו הנס בסוכות. כולם היינו בנס של סוכות. אז למה אישה פטורה מסוכה? ככה מסבירים מיד תוספות לדברי רש"י. הם היו באותו הנס בכל מצוות עשה שהתרחשה בהיסטוריה, הרי זו מצוות עשה שהזמן גרמה שקרה משהו בהיסטוריה. אז מה הקשר בכלל? אלא מסביר רש"י, היו באותו הנס, הן העילה לנס. הנס לא נעשה ללא הנשים שחייבות באותה המצווה, כי הן העילה לנס. ומשום ועל ידי אסתר נגאלו, זה דבר מעניין, צריך להבין אותו, גם על ידי מרדכי נגאלו. וכן גבי נר חנוכה במסכת שבת, וכמובן מקוצר הזמן לא ניכנס, רש"י מתכוון כאן בנר חנוכה למה שהוא מביא אחר כך במקור ג', היו באותו הנס שגזרו היוונים על כל הבתולות הנישאות להיבעל התפסר תחילה, ועל ידי האישה נעשה הנס. שם יש את הסיפור המפורסם של בת חשמונאי, וכך מתחיל להתגלגל כל הנס, וכך מתחיל המרד החשמונאי, וכיוון שכל תחילת המרד נעשה על ידי אותו סיפור של נשים שעל ידה נעשה הנס, לכן נשים מחויבות בהדלקת נר חנוכה. זה הדין. אז זאת אומנם מצוות עשה שהזמן גרמה. ומה שהן מחויבות זה לא מפני שהן השתתפו פסיבית כמו כולם בנס, אלא זה שהן גרמו לנס, יזמו את הנס, היו עיקר הנס, זה שהן עשו את הנס דוחה את הכלל שמצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות ואנשים חייבים. עד כאן דברים פשוטים. עכשיו אני מגיע לבעיה ההלכתית. מה פירוש שאישה חייבת בנר חנוכה? כבר אני שואל שאלה משונה, מה זה מה פירוש? פירוש שאישה חייבת בנר חנוכה. אבל השאלה היא אחרת. אם היא חייבת בנר חנוכה כמו האיש, המשמעות המשפטית של זה שהיא יכולה להוציא אותי כמו האיש. כמו שהאיש יכול להוציא את האישה ידי חובה בנר חנוכה, ככה אישה יכולה להוציא את האיש ידי חובה בנר חנוכה. אין בזה שום חידוש, אם כי כדאי מדי פעם להזכיר את זה, זאת ודאי ההלכה. בדיוק כמו שהאיש יכול להוציא את האישה ואת בני הבית בנר חנוכה, יכולה האישה להוציא. רגים שאבי הבית מדליק נרות, אבל אם האיש לא נמצא בבית, אז פשוט שחובת הדלקת הנרות הוא מוציא, היא, אשתו מוציאה אותו ידי חובת הדלקת הנרות, בדיוק כמו שהיה יכול להיות הפוך. אין שום חילוק הלכתי. עוד רגע נראה שזה מוזכר בהלכה. הוא הדין לגבי ארבעה כוסות. אין שום הבדל, כיוון שהן באותה רמת חובה, אז כמו שהוא יכול להוציא אותה, היא יכולה להוציא אותו. כשאנחנו עוסקים בהלכה, אז אנחנו צריכים להבין שכשאני אומר שיש חובה הלכתית זהה, הכלי, האינדיקציה לבדוק את הזהות של החובה, היא ביכולת שלך להוציא אותי ידי חובה. גם זה מובן. אם כך, עכשיו מתחיל הקושי. דרך אגב, דיברנו על שלושה ניסים, על פסח, על חנוכה, ועל פורים. הנס שמקומה של האישה הוא הכי גדול בו זה פורים. הכי ברור. זאת לא מגילת מרדכי, זאת מגילת אסתר. הנס נעשה בפועל על ידי אסתר. מרדכי זקוק לכל הפעולה שאסתר עושה. ופתאום, תראו, יש פה פלא הלכתי מאוד מאוד מעניין, ולמרות שאני נכנס בדברים מתוכה של ההלכה, אני לא רוצה להיכנס פה יותר לתוכה של ההלכה, עוד יותר אנחנו ניכנס לזה קצת, אבל חייבים להיכנס נראות פניה של ההלכה כדי להבין את עומק הדברים בהמשך. דילגנו במקור 2 על סעיף ב' בשולחן ערוך. הנה הסעיף השני. מה אמרנו בסעיף הראשון? שהכל חייבים בקריאת המגילה, נכון? אנשים ונשים. מה אמרנו בסעיף ו? שכשם שאנשים ונשים חייבים וחייבות במקרא מגילה, לכן מצוות החינוך פלוס פרסום הנס חלה על ילדים וילדות. מקוצר הזמן אני לא קורא דברי המשנה ברורה היפים שיש פה, שצריכים להיזהר בקטנים שמביאים כמה שמרביצים להמן, בכל זאת, ושמה שמדובר על קטנים וקטנות שמביאים זה קטנים שיכולים להקשיב ולא שמפרים, זה דיונים אחרים, אני לא נכנס לזה בכלל. סעיף ב', אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא. אנחנו עוזבים לרגע את הנושא של החיוב ועוברים לנושא של קריאה ושמיעה. מה מברך המברך על קריאת המגילה? כבר ענינו כמעט את התשובה. הוא מברך על מקרא מגילה. אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו. זה פשוט, כך אנחנו רגילים. לא כולם קוראים, אחד קורא והשאר שומעים. והוא שישמע מפי מי שהוא חייב בקריאתה. כדי שהוא יצא ידי חובת הקריאה, זה בתנאי שהוא שומע מפי מי שחייב גם כן בקריאה. נכון? אם קטן שלא חייב בקריאה, אבל מחנכים אותו לקרוא, קורא לי הגדול, הוא לא יכול להוציא אותי כי הוא קטן והוא לא בר חיוב, ואני גדול ואני כן בר חיוב. לפיכך, אם היה הקורא חירש או קטן או שוטה, פטורים. השומע ממנו לא יצא. עכשיו מגיע השולחן ערוך המחבר, רבי יוסף קארו, להלכה משונה מאוד. ויש אומרים, בכלל זה יהיה נקוץ בידינו, רן הרב עובדיה מדבר עליו הרבה בהקדמות שלו, שכשהמחבר מביא ויש אומרים, כך הוא פוסק להלכה. ויש אומרים שהנשים אינם מוציאות את האנשים. לא מבין? הרי בנר חנוכה אין שום הבדל. אז למה פה יש הבדל? זה דברי השולחן ערוך. עכשיו נראה דברי הרמ"א. הגה, כותב הרמ"א, רב מוישה איסרליש, ויש אומרים, אם האישה קראה לעצמה, מברכת לשמוע מגילה, ולא על מקרא מגילה, שאינה חייבת בקריאה. ציטוט מהמרדכי בפרק הראשון במגילה. גם השולחן ערוך וגם הרמ"א, הרמ"א מקצין עוד יותר, ובאמת יש בזה מחלוקת במנהגים להלכה, כשקוראים בקריאה של נשים, אז ברור שהברכה שמברכת האישה, אם היא קוראת, או כשקוראים לה, מי שכבר יצא ידי חובתו, היא לא על מקרא מגילה, אלא לשמוע מקרא מגילה, מי שנוהג כרמה. כך נוהגים האשכנזים שנוהגים כרמה. לפי מנהגו של מרן השולחן ערוך לא חילקו בנוסח של הברכה, אבל גם השולחן ערוך אומר, ויש אומרים שהנשים אינן מוציאות את האנשים. הדבר הזה היה קשה מאוד לכל נושאי הכלים, ועל זה מביא המשנה ברורה במקור שבע מצד שמאל למטה, ויש אומרים שהנשים אינן מוציאות, ולא דמי לנר חנוכה. זו שאלה ברורה. הרי בנר חנוכה, מה אמרנו? נשים מוציאות את האנשים. ומה זה אפן היו באותו הנס? שעל ידה נעשה הנס. אז מה ההבדל? המשנה ברורה מציעה הצעה ראשונה, אני מדלג עליה להצעה השנייה שמובאת פה, והיא מובאת בשם הגר"א, כך אומר הגאון. דאפשר, זה חידוש מעניין מאוד שנצטרך ללמוד אותו עוד מעט, דאישה אינה חייבת בקריאה רק לשמוע. היא לא חייבת בקריאת מגילה, אלא בשמיעת מגילה. וכדלקמי, כדלקמי הכוונה היא מה שהרמ"א פסק, שאישה שקוראת לעצמה מברכת לא על הפעולה של הקריאה, אלא על הפעולה של השמיעה. אני בינתיים אומר את זה כי זה כתוב, אבל אני לא מבין מה הרעיון בכלל. הרי אף הן היו באותו הנס והן היו עיקר הנס, אז מה החילוק בכלל? ומקרי שאינה מחויבת בדבר לגבי איש, אבל אישה מוציאה את חברתה. אגב, על ההערה הזו שאישה מוציאה את חברתה, המשנה ברורה מסתייג בהמשך. ואם תסתכלו במקור הקודם, בבאר היטב, שעליו מסתמך המשנה ברורה, הוא מביא פה מקור עתיק, והוא כותב כך, ואישה הקוראת לעצמה, אתם רואים במקור 6, כתוב, ואישה הקוראת לעצמה, כך אמר הרמ"א, מברכת לשמוע מקרא מגילה, אומר הבאר היטב ובמדרש הנעלם רות זוהר כתב דלא תקרא מגילה רק תשמע מהאנשים. זה בכלל משונה עכשיו. כלומר, פה מדובר על אישה לעצמה. זה לא שייך לקריאת התורה, זה לא שייך לבית כנסת. אז אני רק רגע מגדיר את ההלכה עד עכשיו. נשמע את הלכה מוזרה קצת, מקפחת קצת, זה נשמע ככה על פניו. אני רוצה ללמוד את ההלכה הזאת לעומקה. נדמה לי שיש כאן יסוד גדול מאוד ששייך לנס פורים, לפורים, ובכלל להבנה של המושג שמיעה וקריאה. מה שמוכרע כאן, גם לפי השולחן ערוך וגם לפי הרימה, לפי השולחן ערוך ביש אומרים ולפי הרימה בדעה שהוא מביא, שבשונה מאותן מצוות שנשים הן אלו שגרמו את האירוע ההיסטורי, היו באותו הנס האחרות שבהן נשים מוציאות את האנשים בדיוק כמו ההפך, במקרא מגילה גם השולחן ערוך וגם הרמ"א טוענים נשים אינן מוציאות את האנשים. עד כדי אותה דעה שמובאת בה בער היטב, ומי שרוצה יראה בהמשך המקור במשנה ברורה במקור 7, לא ייכנס עכשיו, הוא מביא את זה בעצמו גם כן, שבכלל גם לעצמה אישה לא תקרא, זה דבר משונה מאוד. היא יכולה, לא יכולה. אם האיש נמצא במצב שיש לו ספק בחיוב הדלקת נר חנוכה, הוא נמצא במילואים, במקום שהוא לא יודע בדיוק הגדרה של בית, הרי צריך להיות נר איש וביתו. פשוט לחלוטין להלכה, שבמקום כל ההסתבכויות שעושים תמיד, מלכתחילה שבמלכתחילה מה שצריך לעשות, זה שאשתו תדליק לו ותוציא אותו. אין שום הבדל בין מה שהוא מוציא אותה למה שהיא יכולה להוציא אותו. ההפך, אם הוא ייכנס לכל מיני ספיקות הלכתיים באיפה שהוא מדליק, הוא נכנס לשאלות קשות. אז אותה הלכה שלא כל כך מקפחת בנר חנוכה, כנראה זה לא רלוונטי בכלל כל המושג הזה, פתאום משנה את הדברים בענייני מגילה, ובמגילה אם יש משהו שעל ידו נעשה הנס, הכי הכי על ידי אישה נעשה הנס, זה אסתר. נדמה לי לעניות דעתי שכדי לחזור לסוגיה הזאת צריך לראות את הקוד של שמיעה וקריאה. יש לנו שני חיובים. כמו שאמרתי, היום אני רוצה ככה קצת ונהפוך ולעסוק קודם כל בהגדרות הלכתיות. יש לנו חיוב אחד לקרוא וחיוב אחד לשמוע. איך פתח השולחן ערוך? אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יוצא ידי חובתו. זה מכניס אותי כדי להבין את ההבדל, אם יש הבדל מהותי, הלכתי, רעיוני, בין שמיעה לקריאה, זה מכניס אותי ישירות למצווה שבה כולנו מצווים על השמיעה ולא על הפעולה. ראש השנה. בראש השנה אנחנו מצווים לשמוע כל שופר. מה קורה אם מישהו בירך לתקוע בשופר? התוקע עצמו, בירך לתקוע בשופר. הרמב״ם כותב בשו"ת הרמב״ם, בספר תשובותיו, אני רוצה מזה להגיע לאט לאט למושג שמיעה. והטענה שלי שזה קשור דווקא למגילה ודווקא לפורים, ובסוף בסוף יזכינו השם ונגיע דווקא לפורים וליום הכיפורים, אבל לזה נגיע אחר כך. השמיעה היא הרבה הרבה יותר עמוקה מהקריאה, אבל לזה נגיע עוד מעט. הרמב״ם טוען, בשונה מכמה ראשונים אחרים, שאין בכלל מצווה לתקוע. המצווה לתקוע, אומר הרמב״ם, היא בדיוק כמו המצווה לבנות סוכה. זה נכון שצריך לבנות סוכה, אבל אף אחד לא מברך על בניית הסוכה. התקיעה בלשון הלימודית היא ההכי תמצאי לחובת השופר שהיא השמיעה בכלל. תיאורטית, מצידי אל תתקע. העיקר שתשמע כל שופר. אי, זה לא הולך בלי לתקוע, אז תתקע. צריך להבין את זה, זה מהותי מאוד. יש איזה נפקמינות הלכתיות מאוד מעניינות. נראה רגע את הרמב״ם בהגדרה שלו בתשובות. הרמב״ם בתשובות פחות מוכר לכולנו. זה נוסח אחר לגמרי. שם הדברים פתוחים ומתבררים יותר פשוט. אילו הייתה המצווה המחויבת, מקור שבע, היא התקיעה כחיוב כל אדם להישב בסוכה וליטול אולב, כך אני מבין, הרי ליטול אולב זה מצווה אקטיבית, ליטול. אז אני מבין שלתקוע בשופר זו מצווה אקטיבית, מה לעשות? לתקוע. היה ראוי השומע בלא תקיעה, אצל הרמב״ם יש תיאוריות, השומע ולא הייתה תקיעה, לא יודע איך שמע. לא יצא ידי חובתו. למה? כי המצווה היא, ככה הייתי חושב, התקיעה. ואילו יסתום אוזנו, נוסח הרמב״ם, ואילו יסתום אוזנו בתכלית הסתימה, ויתקע, היה יוצא ידי חובתו להיות שתקע. אבל אין הדבר כן, אומר הרמב״ם, אלא המצווה היא השמיעה ולא התקיעה. ואין אנחנו תוקעים זולתי כדי לשמוע, כמו שהמצווה היא ישיבת הסוכה לא עשייתה, ואין אנחנו עושים אותה זולתי כדי לשבת בה. לכן נברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להישב בסוכה, ולא נברך לעשות, ולכן נברך לשמוע כל שופר, ולא נברך על תקיעת שופר. אגב, יש נפקות הלכתית, יש כמה נפקויות הלכתיות. אחת היפה ביותר, אני חושב, אחת המעניינות ביותר לפחות, הרמב״ם אומר אותה בפירוש בהלכה. אתם יודעים שאם אדם עושה מצווה בדבר שהוא גזול, הוא לא יכול לצאת ידי חובתו. למשל, אם אדם נוטל לולב גזול, או יושב בסוכה גזולה, אז הוא לא יצא ידי חובתו. לכאורה אותו דין היה צריך להיות אם אדם תוקע בשופר גזול. נכון? פשוט. פוסק הרמב״ם במקור שמונה, מאוד מעניין, שופר הגזול שתקע בו כן יצא. למה אומר הרמב״ם? שאין המצווה אלא בשמיעת הקול. אז מה זה נקרא דבר גזול? דבר גזול זה דבר שאם אני מגביה אותו, נוגע בו, עושה איזושהי פעולה מוחשית כדי לגזול. אבל איך אפשר לגזול קול? אין גזילה של קול. אז על מה שגזלת את השופר, צריך לשלם בנפרד. זה נטפל בך, כדיני גזלן. אבל היהודי הזה תקע בשופר, אני לא יודע בדיוק איך הוא תקע בשופר, עשה תשוב עם שופר, לא יודע, אבל זה לא חשוב בכלל. כל מי ששמע תקיעת שופר בשופר גזול, וגם התוקע עצמו. כי גם לגבי התוקע, התקיעה היא בכלל לא חשובה, היא כמו הבנייה של הסוכה. השומע יצא ואין בכל דין גזל. מגיד משנה מעריך בזה הרבה, אני לא אקרא את כולו, נראה אותו מהתחלה קצת. שופר הגזול שתקע בו יצא, מורים המגיד משנה על הרמב״ם במקום, שאין המצווה אלא בשמיעת הכל, אף על פי שלא נגע וכו'. כתבתי לשון רבינו לפי שראיתי גדולים בספריהם משתבשים בכוונתו ומפליגים עניינו לדרכים אחרים. הם הסתבכו בזה, אומר המגיד משנה, אז אני אעשה סדר. וזה מה שנראה לי בביאורו. רבינו כתב ששופר גזול, רבינו זה הרמב״ם, שתקע בו יצא, ואין הדין כן בלולב ובמצא, ונתן טעם לדבר מפני מה נחלק שופר מהם, לפי שמצוות השופר אינה אלא השמיעה, והשמיעה בלא נגיעה היא ובלא הגבהה מן השומע. אף על פי שהתוקע עצמו כן נגע בשופר, אז הוא כן גזלן. מכל מקום אין השומע נוגע בו כלל, אלא ששומע הקול היוצא, ואין בכל דין גזל. נו, אז אולי התוקע לא יצא? ממשיך המגיד משנה, ולפיכך אף התוקע יוצא בו. כי מה שהוא תוקע זה בכלל לא רלוונטי, העיקר שהוא שומע. אבל אולי הוא מצא, אין אדם יכול לצאת ידי חובתו בהן, אלא בנגיעת גופן. איך אדם יכול ליטול אולי? רק אם הוא נוטל אולי. צריך שיהיה פה מגע. אז המגע הוא מהותי. אבל איך אדם יכול לשמוע קול שופר? הוא שומע. הרעיון הוא השמיעה. זהו באור דברי רבינו, וכן מפורש בירושלמי, מה בין לולב ומה בין שופר, אמר רבי אליעזר, תמן בגופו הוא יוצא, בלולב הוא יוצא בגוף, הכה בקולו הוא יוצא, ודברים פשוטים הם. מה שהרמב״ם אמר פה עכשיו, מסכם בעצם את הפרק ההלכתי, כמעט, כי אני רוצה להוסיף רק עוד הערה קטנטנה כדי להגיע לעומק של הדברים. שמיעה וקריאה הם שני מושגים אחרים, כמו שמיעה ותקיעה. אלא שבראש השנה כולם מחויבים בשמיעה. בפורים, צריך להבין את הרעיון, נשים מחויבות בשמיעה ואנשים מחויבים בקריאה. כיוון שבאופן טבעי, אם אני קורא, אני גם שומע, אז ממילא מי שמחויב בקריאה יכול להוציא את מי שמחויב בשמיעה. אבל אם אני שומע, זה לא אומר שאני גם קורא. אז ממילא מי שמחויב בשמיעה לא יכול להוציא את האחרים ידי חובה אם הם מחויבים בקריאה. עד כאן מתמטיקה פשוטה. יש ראשונים שסבורים אחרת, רוב הראשונים והשולחן ערוך והרמ"א, כמו שראינו, כך פוסקים. מה בין קריאה לשמיעה? אני מבין שכל היהודים צריכים לשמוע. זה אני מבין. אני מבין שכל היהודים, זה בקול שופר. אני מבין שכל היהודים צריכים לקרוא. אז מה ראו לחלק? זה לא הבנתי. הבנתי את הרעיון של קריאה ושמיעה, או נדמה לי שהבנתי, צריך לברר את זה עוד יותר. אבל מה ראו לחלק בין חובת הנשים שתתפרש כשמיעה, לחובת האנשים שתתפרש כקריאה? הבנתי את הקודים ההלכתיים, אבל מה הרעיון פה? ההערה ההלכתית האחרונה שאני מבקש להעיר, לחבר אותנו להמשך. המשנה במסכת ראש השנה מחברת את שמיעת המגילה עם שמיעת השופר בנושא נוסף. במקור 11 כתוב כך, וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת. מי שנמצא מאחורי בית כנסת לא יכול להצטרף למניין למשל. הוא לא חלק מהמניין. אבל פה אין חובת מניין, פה יש חובה לשמוע. הוא שמע. ושמע קול שופר או קול מגילה. עכשיו הדבר המהותי. אם כיוון ליבו, יצא. ואם לאו, לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע. זה כיוון ליבו, וזה לא כיוון ליבו. שמיעה היא קודם כל פעולה פיזית. אבל שמיעה בעברית היא משהו הרבה יותר מהותי מפעולה פיזית. ותמונה עיניכם רואים זולתי קול. עם ישראל לומד לשמוע. שמיע לי במושגים תלמודיים, זה לא עניין פיזי. שמיע לי כלומר סביר לי. זה איזשהו תהליך פנימי שצריך לאט לאט לנסות להיכנס ולהבין אותו לעומק. אני אומר במהירות רק נקודה הלכתית נוספת בעל פה. יש מן האחרונים מי שטוענים כתירוץ מרתק לסוגיה ידועה בבעיה ברמב״ם. הרמב״ם פוסק שמי שלא התכוון לצאת ידי שמיעת שופר, גם אם שמע לא יצא, כמו שמופיע פה במשנה. בהלכות חמץ ומצה הרמב״ם פוסק שמי שכפו אותו לאכול מצה, יצא ידי חובתו גם אם הוא לא התכוון. כל הפרשנים עוסקים ברמב״ם ושואלים מה הוא ראה להבדיל. מופיע באחרונים שהתשובה היא מה שאנחנו אמרנו מקודם. לאכול מצה זו פעולה אקטיבית. גם לשמוע זו פעולה אקטיבית. אבל לאכול מצה זו פעולה חיצונית. אז בין אם התכוונת ובין אם לא התכוונת, האכילה הזו נעשתה. לשמוע אין פירושו שאני שומע. לשמוע זה משהו אחר לגמרי. המושג שמיעה הוא עצמו איזשהו תהליך פנימי שמתחבר עם המושג כוונה. הנזיר, רב דוד הכהן, זכר צדיק לברכה, נזיר הירושלמי, כתב ספר שלם, שהוא קרא לו כל הנבואה. ההיגיון העברי השמעי. הוא עוסק שם הרבה מאוד בהבדל בין השמיעה לראייה. במקום אחד הוא כותב שם נפלא, הוא אומר, אנחנו נוהגים לדבר על השקפת עולם. אבל אצלנו אין השקפת עולם, אלא הקשבת עולם. איך אומרים חז"ל על אותו פסוק? שאו מרום עיניכם, לשחרית, מנחה וערבית. וקבלו עליכם עול מלכות שמיים. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לא ראה ישראל, שמע ישראל. שאו מרום עיניכם זו הסתכלות. אבל איך לומד הרמב״ם? חובת ההסתכלות של האדם בטבע היא לא פעולה שאני מסיים אותה בעצם ההשקפה שלי. אני השקפתי וראיתי את הטבע. חובת ההסתכלות משמעה מה זה אומר לי בהקשבה הכי פנימית שלי. כל המלחמה בעמלק עניינה שמיעה. וכל אסתר מגלה שמיעה. אנחנו נגיע לזה לאט לאט, אבל כדי להגיע לזה אני רוצה את החלוקה הזו. האדמור האמצעי מחבד, האדמור דובר, כתב קונטרס שלם על שמיעה, קונטרס שנקרא קונטרס ההתפעלות. פרק הראשון נקרא שם שער הייחוד, שמע ישראל. בין הדברים הוא כותב שם את המילים שמופיעות לפנינו במקור 9. עניין שמע אינו שמיעה בלבד. אני קורא מקור 9 מהשורה השנייה. אינו שמיעה בלבד באוזן הגשמי. רק הכוונה הוא הבנה שנקראה שמיעה. עכשיו מושג מעניין, על שם פנימיות האוזן, שהוא כוח הרוחניות המלובש בו. הופיע בספרים קדומים ששאו מרום עיניכם, זה ראשי תיבות שמע. זה מעניין מאוד. שאו מרום עיניכם זו הפעולה ההפוכה משמיעה. שאו מרום עיניכם זה קחו את העיניים ותסתכלו רחוק. שמע זה תעשה איזשהו עיבוד לגמרי פנימי. שאו מרום עיניכם בשחרית מנחה וערבית של אותם ראשי תיבות של שמע, וקבלו עליכם עול מלכות שמיים, שזה שוב אותם ראשי תיבות של שמע הפוכות, ואמרו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנחנו נגיע עוד מעט. כשרוצה ללמד הקדוש ברוך הוא את משה שילמד את יהושע ואותנו לדעת לטפל בעמלק כל ההיסטוריה, הוא יגיד לו כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. וכשיבוא שמואל אל שאול בהפטרה שקראנו בשבת, הוא פתאום ילמד אותו פרק שלם על סוגיית השמיעה, ואנחנו לא מבינים פתאום מה קרה. הוא ילמד אותו שהוא נופל מהמלוכה לא בגלל שום דבר אחר, אלא רק מפני שלא שמעת בכל השם ושכחת שהנה שמוע מזבח טוב. להקשיב מחלב אילים. אתה יודע לעשות אבל לא לשמוע, ולכן לא ננצח את עמלק. אנחנו נחזור לזה. ומי שעל ידן נעשו הנס מחויבות בשמיעת מגילה ולא בקריאה. נגיע לזה עוד מעט. בשפה, אני חושב, יותר פשוטה של הדברים העמוקים האלה, מגדיר את הדברים רב דוד הכהן זצ"ל הנזיר במקור 10. ההיגיון העברי שמעי הוא, לא עיוני. זו נקודה עצומה. הפילוסופיה, העיון, איננו עוסק בקבלה שלי את הדברים, אלא במחשבה שלי בדברים. ההבדל בין שמע ישראל למשל לראי ישראל הוא קודם כל הבדל טכני. אני שומע מה שאני לא רואה. חז"ל אומרים אינה דומה שמיעה לראייה, לכן מבחינה משפטית הראייה טובה יותר, לכן מבחינה מהותית השמיעה גדולה יותר. כי אני לא מחובר אליך ריבונו של עולם כי ראיתי אותך, אלא כי שמעתי מאבא. ושמעתי פירושו אני מתחבר לזה לא כי אני נוגע בזה עכשיו, כי אני קורא את זה, כי אני רואה את זה, אלא כי אני וזה מתבטלים זה לזה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אומר יהודי שלא רואה את זה עכשיו, אלא כל מה שהוא רואה זה שאו מרום עיניכם. והכוח הגדול של אמונה וייחוד השם הוא לא בהבנה שלי את הדברים או בראייה שלי וממנו בעברית הראייה שלי לעניין, אלא בזה שאין לי ראייה, יש לי שמיעה שאני שומע ומתבטל אל הדברים. שוב, מבחינה משפטית זה שווה פחות. אם אני רואה, יש לי הוכחה טובה יותר. זה מצוין למתמטיקה. אבל אם אני שומע את הקדוש ברוך הוא כשאני רואה את השמיים, זה הופך להיות חלק ממני. זה לא שאני פה ואני רואה את זה. זה לא האוזן החיצונית ששומעת. איך קרא לזה רב דובר? זה פנימיות האוזן. סליחה, סיפור אחר לגמרי. חשבתם פעם על הביטוי? שים באוזני יהושע. לא תגיד לו. תכניס פנימה לפנימיות של האוזן. כי פה צריך לדעת איך מטפלים בעמלק. זו לא מלחמה סתמית. הזכרנו אתמול בלילה דברים נפלאים שכותב הרב קוק. אני מיד אחזור לזה. הרב קוק כותב, רק עמלק נמחה. כל העמים האחרים שנלחמים בהם, סיחון, אוג, אדום, מואב, אין מצוות מחייה. כדי להבין את המושג מחייה, אומר הרב, צריך להקביל אותו למושג ההלכתי. זה מה שאנחנו עושים כל הזמן עכשיו. בשבת יש מלאכות, אחת המלאכות היא מחיקה. אבל מתי אדם מחויב במחיקה? לא אם הוא מוחק סתם. אם אדם סתם מוחק, לוקח משהו ומוחק אותו, הוא לא חייב קורבן. למה? כי הוא נקרא מקלקל. כדי שהוא יהיה מחויב במחיקה שלו, הוא צריך להיות מוחק על מנת לכתוב. כותב הרב זצ"ל, מי שמוחה את עמלק כדי למחות אותו, לא קיים מצוות מחייה. למחות את עמלק זה מוחק על מנת לכתוב. מי שהורג את גוליית הפלישתי קיים את מה שצריך, כי עכשיו בא גוליית, צריך להוציא אותו, הוא מפריע. הבא להורגך, השכם להורגו. אבל עמלק הוא לא תופעה היסטורית שבאה עכשיו וצריך להוציא אותה. עמלק זו מלחמה להשם במלך, בכיסא, בשם שמיים, בעצם זה שלך השם הממלכה, זו מלחמת עמלק. אז ממילא מחיית עמלק היא לא רק פעולה פיזית של מחייה, אלא היא קודם כל כתיבת שם השם במציאות. רק אם אני מוחק על מנת לכתוב, אני מוחק את עמלק. זו לא פעולה טכנית, חיצונית. זה שים באוזני יהושע. למה שים באוזני יהושע? כי מחו אמחה את זכר עמלק. מי אמחה? אני הקדוש ברוך הוא. אז מה שים באוזני יהושע? לא שים באוזני יהושע את מצוות תמחה אתה. שים באוזני יהושע שיראה שנת לכתוב משהו אחר. את זה תשים באוזני יהושע. נקרא רגע את הדברים על השמיעה. אני כל הזמן סוטה לעמלק בגלל פורים. אבל השמיעה היא דבר בפני עצמו שלא קשור בכלל. ההיגיון העברי שמעי הוא. לא עיוני. המחשבה העברית הוא דיבור פנימי. דברים שבלב שהבינה שומעתם ושופטת בם. את פלאי פלאות, זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה שניתנה למשה בסיני, ואני כאן בעולם בא לגלות אותה, לחדש אותה, כי לא להמציא דבר חיצוני לי. זה הרי תמיד דבר שאנחנו מתפעלים ממנו מחדש. יהודי תורח אל איזו סברה. תורח ותורח ותורח ותורח, ואחרי חודשים הוא מגיע לסברה נפלאה, אומר אותה, והוא חידש את העולם. אחרי שנה פתאום הוא מגלה שאת מה שהוא אמר כותב הרשב"א. איזו שמחה. הוא כיוון לדעת הרשב"א. הגיעו בנפשכם איש מדע גדול שתורח ותורח ותורח להמציא נוסחה. וממציא את הנוסחה. אחרי שנה מתגלה שהוא לא המציא ולא סיפורים. כבר זה נכתב, ניוטון כבר כתב את אותו דבר. איזו אכזבה. הכל נשבר. כי דברים שבלב, כל עניינם הוא להצליח לגלות את הפן שלי בתוך התורה הזו. אז אם כיוונתי, אני מתחבר למקור שממנו באתי. איך כותב הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה ה', דבר מופלא, משונה מאוד. הזכרנו אותו פעם. הרמב״ם מדבר שם על מצוות תפילה. ולפי הרמב״ם, מצוות תפילה היא מצווה מן התורה. המקור של זה, זה עבודה בלב. ולעובדו. ועבדתם את השם. ואז אומר הרמב״ם את דברי חז"ל, איזו היא עבודה שבלב, ואומר זו תפילה, מה זו עבודה בלב? תפילה, זה מצוין, זה כולנו מבינים. אבל אז מוסיף הרמב״ם במצוות עשה ה', ובמשנת רבי יוסי הגלילי כתוב, איזו היא זה רמב״ם, איזו היא עבודה שבלב, זה תלמוד. רמב״ם. הסביר הרב סולובייצ'יק, בדיוק כמו בנטילת לולב. תלמוד, הפעולה הטכנית נעשית בשכל. אבל העבודה היא בלב. זה נכון. טכנית, איך מקיימים מצוות שמחה ברגל? אוכלים. נכון. נו, אז המצווה היא לאכול. המצווה היא לשמוח. איפה שמחים? בלב. נו, אבל אתה צריך לבטא את זה. הרמב״ם, השכל הוא המכשיר הטכני, כמו היד, כדי לבטא את העבודה שבלב, שזה תלמוד, כי ההיגיון העברי הוא שמעי, לא עיוני. צריך במשפט הזה לעסוק שעות. הוא יסוד אדיר, מה זה לשמוע? זה הנזיר שאמר את מה שהזכרתי בשמו מקודם, אצלנו אין השקפת עולם, אצלנו יש הקשבת עולם. הוא ממשיך הנזיר. בלשון המקרא, במקום חשבתי, אני חושב, אין חשבתי, אומרים, אמרתי אל ליבי. היומר השם אל ליבו, אמרתי אל ליבי, לא חשבתי. השכל הוא מכשיר, הלב, איתו אני מדבר. אדבר בליבי. בלשון המשנה ובמדרשי ההלכה, משמע או משמעות, מובן. ממשמע שנאמר, זה ממובן הנאמר. מה זה ממשמע שנאמר? ממה שהבנתי. שומע אני, זה מבין אני. כשהתלמוד הבבלי רוצה להביא ראיה או להקשות קושייה, הוא אומר שמע מינה. או תשמע. אם לא סביר עלי, הוא אומר, לא שמיע לי. והנזיר כדרכו עובר ישר לליגה למעלה. על כן, סעיף כף, האמת המוחלטת לישראל אינה נקנית לו בהסתכלות עליונה. כי ההסתכלות זה שכל, זו מחשבה. אלא בשמיעה פנימית. כמו שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לכן כשבא הקדוש ברוך הוא אל משה דרך האמירה הזאת ליהושע, הוא יגיד לו עם עמלק, טוב זאת זיכרון. מה יעשה שאול? מקור 13. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוכך למלך על עמו ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. אני מדלג פה על כל הפסוקים מקוצר המקום בדף. שאול לא שומע בקול השם, אלא עושה משהו אחר. תראו איזה דבר עצום זה. הוא מסביר לו, רק השארתי קצת את הצון הזה. אתם זוכרים מה עושה שמואל כשהוא מגיע? שמואל מגיע ואומר לשאול את המשפט הכל כך חשוב, ומה כל הצון הזה וכל הבקר אשר אנוכי שומע? תגיד לי, אתה לא שומע? מה אתה אומר לי, הקימותי את דבר השם? אתה שומע? הסברה שלך במה הקדוש ברוך הוא מתכוון מנצחת את השמיעה שלך. זאת אומרת שההיגיון העברי שלך הוא עיוני, לא שמיעי. אז תשמע את העולם, תשמע את כל הבקר. ואז הוא פונה אליו שמואל במקור 13 הלאה ואומר, ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בקול השם. מה הקדוש ברוך הוא ביקש ממך? שמע את קולו, איך? שאו מרום מיניכם. שמע את הבקר, שמע את הצום. תסתכל. אבל כל מה שאתה מסתכל, אל תסתכל טכנית. אל תסתכל שכלית. שמיע לי, כלומר סבירה לי. הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים. כי חטאת כתמרי ואבנו טרפים הפצר. יען מאסת את דבר השם וימאסך ממלך. זה הרי פסוק נורא, מאסתי את דבר השם, עשיתי את הכל, רק השארתי את אגג ואת הצון. מאסתי את דבר השם? כן, כי לא התבטלת אליו לחלוטין. בעברית קוראים לזה לא שמעת בקול השם. לשמוע זה לא מפני שראיתי כך, נראה לי, שמיע לי. מה עונה שאול? ויאמר שאול אל שמואל, איזו הבנה אדירה של שאול. חטאתי כי עברתי את פי השם ואת דבריך, למה? כי יראתי את העם ואשמע בקולם. כן, אני שמעתי, אבל בקולם. אני שומע טכנית. אני לא שומע מהות. לא שומע מהותית, אז לא שמתי באוזני יהושע כלום. אז לא הבנת את המלחמה באמת. כי למחות את המלך זה למחוק על מנת לכתוב. באותו הרגע יופיע הפסוק הבא שיאמר לשאול, קרא השם את מלכותך ונתנה לרעך הטוב ממך. מרגע זה ואילך תהיה מלחמה קשה בין שאול לדוד. וכשדוד ימות ויקום שלמה, שלמה יבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד. לב שומע. הוא יבקש לב שומע להבין. זה כל מה שיבקש שלמה בחלום שלו. ואז יופיעו הפסוקים במקור 14, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע. ויטב הדבר בעיני השם כי שאל שלמה את הדבר הזה. ואז הוא אומר לו, אם יש לך לב שומע, אז ממני יש לך את כל השאר. כי כל השאר הוא חיצוני. פורים, יש בו שני ניסים. מה שאנחנו אומרים עכשיו שייך בכלל למושג של אבות ואימהות, של אנשים ונשים במקרא. כל המגילה הזו היא המגילה הכי הכי חיצונית, טכנית, פוליטית שיש בכל כתבי הקודש ממנו. ומאידך היא המגילה הכי הכי פנימית, נסתרת, כל הכל בעצם מתרחש בשמיים. ברמה הטכנית אין מגילה יותר מובנת. אינטרסים פוליטיים, אינטריגות, בקטן ותרש, קשרים, פלונטרים, הוא עולה, הוא יורד, הפרשן הזה מסביר כך, הפרשן הזה אחרת, בקטן ותרש, חרבון, הכל מסודר. סעודה, משתה, נופלים, עולים, מה הבעיה? כל כך מובן. כולם מנהלים את העסק כל כך טוב. אז הקדוש ברוך הוא יכול לא להופיע במגילה. כי הרי כולם מסתדרים בלי. הספר שלם, שם השם לא מופיע. כי מה צריך? הרי כולנו מסתדרים בלי זה. הוא מאני מלך, אחשוורוש מלך. אמר, אני מלך ואני עושה את המלך בובה של המלך כי אני המן, ומי שרוכב על הסוס מנצח, ומי שיורד מהסוס, הכל מובן, הכל ברור, כולם יודעים מי מנהל את הכל. ברמה הטכנית אין יותר מגילה ממגילת אסתר, אין דבר יותר מגולה מהמגילה הזאת. ברמה הפנימית אין יותר אסתר מכל המגילות בעולם במגילת אסתר. זה הכי אסתר שיכול. דווקא מפני שהכל מובן לך, פתאום אתה עומד ומבין שבעצם יש לך פעם אחת ראשונה בהיסטוריה את הזכות להבין שאתה לא מבין שום דבר. כל מה שאתה יודע מדויק 100% ההפך. כל המגילה מתהפכת. זה היסוד של ונהפוך. מה שאתה קורא פור, זה מה שנקרא אצל הקודש ברוך הוא תוכנית. ומה שאתה קורא תוכנית, זה מה שאצלו פור. כל התכנונים של עמלק בנויים על עולם של אשר קרחה בדרך. במקרה נדדה שנת המלך, ובמקרה ביתן בטרש, ובמקרה המלך ישן, ובמקרה הוא התעורר. המון המון קרחה. וכשהכל מקרה, אז יש המון קרי והמון תומעה והמון מקריות והמון בלגן, ולא צריך את הקודש ברוך הוא. כי פרשנינו, לענייני פרשנינו, מסביר את הכל לבד. ופרשן מסביר פרשן, ואין לאף אחד בעיה, כי כל אחד אומר את כל האפשרויות. כך שתמיד כולם צודקים. רק כשאתה מסיים את המגילה הכי פוליטית, הכי צינית, הכי טכנית, הכי חולית, פשוטה, פתאום מתברר לך שהמלך זה לא אחשוורוש, והמן בעצם כבר 9 שנים מכין עץ כדי לקלוט את המן, והכל הכל מסודר בצורה מדויקת בדיוק כמו שהבנת. איך אומר המהר"ל? לכן נקרא ליל הסדר ליל הסדר, כדי להסביר לך שלניסים אצלנו יש סדר. לא תמיד אתה חייב להבין אותו, אבל לפחות תבין שיש. את מגילת אסתר צריכים לנהל בשתי רמות. האחת, מרדכי בשער המלך. השנייה, אסתר בפנים בפנים. את מגילת אסתר צריכים לנהל ברמה המעשית של איש מעשי שפורש מן הסנהדרין ועוסק בפוליטיקה הכי פשוטה ומנהל מהלכים ברורים ולא קורע ולא משתחווה, ושל אישה, אולי אשתו, אולי ביתו, הכי נסתרת, הכי פנימית, הכי אסתר שיכול להיות, שמנהלת את הכל מבפנים. מישהו צריך לנהל פה, והוא מקבל בעצם פקודות מבפנים. לך כנוס את כל היהודים. בפורים מתרחשים שני דברים. האחד הוא לקרוא את המגילה. המגילה הזאת זה הספר היחיד במקרא שנקרא איגרת. איגרת זה ממש שם של חול. איגרת. זאת איגרת, זה מכתב. בוא תראה את הפרטים. ומה שנגמר בפרטים, בסוף יש אחר כך חוק הסדרים וכל ענייני המס. זה כבר יובא בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי צריכים גם את כל ענייני התקציב בממלכה. זאת האיגרת. ולכן צריך לקרוא את המגילה ולהלכה לעשות אותה איגרת, כדי לקרוא אותה כמו איגר. כי אי אפשר להסתפק באסתר הפנימית. כי החיים שלנו הם לא רק אסתר בתוך הארמון, הם גם מישהו שיודע לשבת בשער המלך. איך מתגלים הדברים גם דרך נכלי הפוליטיקה? איך מתגלים הדברים גם דרך השער בחוץ? למחות את המלך זה לא רק רעיון רוחני, זה מוחק על מנת לכתוב. אז חובת קריאת מגילה חלה על מרדכי. חובת שמיעת מגילה חלה על אסתר. על ידי מי נעשה הנס? בטח שעל ידי אסתר. כי הצד הפנימי הוא של אסתר. אברהם יושב פתח האוהל. כי מישהו צריך לארגן את כל מה שמתרחש. ואז מסתבר ששלושת האנשים שבאו לבקר אותו הם מלאכים. צריך לרוץ פנימה אל שרה, הנה בתוך האוהל, כדי ששני הכוחות האלה יוכלו לפעול ביחד. מרדכי הקורא ואסתר השומעת. אז חובת הקריאה על תקן איגרת, זאת חובה שחלה על האיש, על מרדכי. חובת השמיעה, זאת חובה שחלה רק עליה. ממילא היא לא יכולה להוציא אותו, היא חובתו. גרי פלור. מה שבפורים אנחנו לא מגיעים כולנו למדרגה הזאת, מה שבפורים הוא המדרגה הפנימית העמוקה שאליה מגיעות רק הנשים שעל ידן נעשה הנס, עם ישראל כבר כן מגיע כשהוא מגיע לראש השנה. בראש השנה חלה על כולנו חובה לשמוע כל שופר. ביום הדין בפתיחת השנה המבחן הראשון שלנו הוא שמע ישראל, לא לתקוף. ומי שסתם את אוזנו תחליט סתימה, אומר הרמב״ם בתשובותיו שקראנו, ויצא לו קונצרט פלאי, לא שווה כלום עם כלום. כי הוא תקע, אבל הוא לא שמע. אנחנו לא מייצרים השקפת עולם, אנחנו מייצרים הקשבת עולם. מה זה פורים כיום הכיפורים? ביום הכיפורים אנחנו מגיעים לשיא השיאים של השמיעה. ביום הכיפורים, שיאו של יום הכיפורים, ובעבודת הכהן הגדול. ושיאה של עבודת הכהן הגדול זה לא זבח טוב ואילים. מתי נרגעים? מחכים כל הזמן במוסף לרגע הגדול הזה. שהיו שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו נופלים על פניהם ומשתחווים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פעם אחת בשנה שומעים את השם שאי אפשר לומר אותו ואי אפשר לפרש אותו ואי אפשר לקרוא אותו ואי אפשר להגיד אותו. להצליח ביום הכיפורים ולהיות שם ולראות את הכהן הגדול ולשמוע את השם המפורש בקדושה ובטהרה יוצא מפי כהן גדול. זה שיא השיאים של מה שיכול אדם יהודי להגיד. יודעים מה זה פורים ככיפורים? כדי להגיע לזה צריך אחד משניים. כדי להגיע לשמיעה כזאת אתה חייב להתבטל לחלוטין אל המקור שלך, אל השורש שלך. אדם לא יכול לשמוע את השם המפורש. זה לא שמיעת האוזן החיצונית. אתה יכול להגיע לזה באחת משתי צורות. או בעינוי מוחלט, או בשחרות מוחלט. יש רק שתי צורות שאפשר לשמוע את השם המפורש שלא מופיע בכלל במגילה. והוא יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובאהבה. להגיע לזה ביום הכיפורים מתוך עינוי זו מדרגה אדירה. אנחנו מתחילים להבין מה זה להגיע לזה מתוך שתייה. בשביל להגיע לזה צריך להשתחרר מההיגיון העיוני ולהתחבר אל ההיגיון השמעי. בפורים קוראים לזה עד דלא ידע. רק כשמגיעים לשם אפשר לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לצעוק פעם אחת בשנה בכל רם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. כי רק מי ששמע מפי כהן גדול יוצא בקדושה ובתהורה שם המפורש, יכול לומר ברוך שם כבוד מלכותו כמו המלאכים. לשמוע מגילה זאת מדרגה שהיא המדרגה של אסתר, שעל ידה נעשה הנס. שאלנו בהתחלה מה זה שונה מנר חנוכה, מה זה קשור לנר חנוכה? מה זה שונה? מה הקשר? נר חנוכה, נכון, הוא על ידי אישה נעשה הנס. למה? כי היא אמרה לאחים של החבר'ה תתחילו למרוד. אז הם מרדו. אז עכשיו שנינו חייבים באותו חיוב. ארבע כוסות, בטח שכולנו חייבים. כי הנשים הצדקניות היו באות אל השדה ומעוררות את הבעלים תחת התפוח עוררתיך, כל הסיפור. נו, 100%, נו. אז שנינו היינו בשדה, שנינו עבדנו בפרך, ואתם גיליתם ואנחנו גילינו, ועכשיו צריכים לשתות ארבע כוסות. אני יכול להוציא אותך, את יכולה להוציא אותי. אבל מרדכי ואסתר עברו שני תהליכים אחרים לגמרי. אחד עבר אותו בשער המלך, ואחד עבר אותו בתוך הארמון. אחד מחויב לשמוע, ואחד מחויב לקרוא. ויש אומרים שאין הנשים מוציאות את האנשים. הגה ואישה שקוראת לעצמה מברכת לשמוע מקרא מגילה. פורים שמח לכולנו.